שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזאת, וזו תוכנית על פסיכולוגיה, על מדעי המוח, על שינוי הרגלים, על אימון, על כל מיני תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות טוב יותר בחיים שלנו, לקחת כלים שהם כלים מבוססים ומגובים, שכולנו יכולים להשתמש בהם ביום יום שלנו. אז היום אני כאן בפרק נוסף, יש לומר, עם דוקטור קרן בן יצחק.
אהלן.
שלום קרן.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר, בסדר גמור. אחרי הטיול שעשיתי לפה, ערים צלול כיין, אנחנו נמצאים במקום יפה, סתם ליד הכללי.
איך זה להיות שוב בפודקאסט?
נחמד מאוד, יותר מוכר, יותר ביתי, more cozy,
כן.
למרות שגם בפעם הראשונה היה נהדר. כיף,
כן.
כיף.
אז היינו בתל אביב, היום אנחנו בבית זית.
כן.
אז נציג אותך קצת למי שלא שמע את הפרק. אגב, תחזרו לפרק ההוא, פרק מספר 14, על כן. איך להתמודד עם הרגשות שלנו ומה עושים עם כל הרגשות האלה. אז אני אציג אותך שוב למקרה שאנשים לא שמעו את הפרק הזה. אז את דוקטור למדעי המוח, נכון?
נכון.
תספרי לנו עוד קצת על מה שאת עושה.
אני בעצם בוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. את התואר השני שלי עשיתי גם בפסיכולוגיה ניסויית מחקרית. ביום יום בעיקר מה שאני עושה זה לפתח קורסים והרצאות שמתמקדים במערכת הרגש, המערכת הלימבית ששוכנת עמוק בבסיס המוח שלנו, בחשיבות שלה מכל מיני זוויות, בחשיבות שלה לתפקוד שלנו, לתחושת well-being, לתחושת משמעות בחיינו, לקוגניציה שלנו כמובן, כלומר ליכולת שלנו לזכור דברים, להתרכז, להתמקד, להיות קשובים וכולי וכולי. יש לה השפעה על כל חלקי המוח.
אני רוצה להציג את הנושא שנדבר עליו היום דרך איזושהי אנלוגיה. נגיד שיום אחד אנחנו יושבים לנו בבית ואנחנו שומעים מחוץ לחלון של החדר שלנו יללות של חתול חמוד. יש כזה מיו מיו. אנחנו פותחים את הדלת, רואים גור חתולים חמדמד, אומרים וואי מסכן וזה, אין לו איפה להיות, מכניסים אותו הביתה. החתול הזה גדל לו ולאט לאט יש לו דרישות. הוא רוצה שניתן לו,
כן,
הוא רוצה שניתן לו איזה חתיכת נקניק או קצת אוכל לחתולים. אנחנו אומרים טוב, חמוד, אין לו בית וזה, נותנים לו, והוא גדל עוד, הציפורניים שלו מתחזקות, השיניים שלו גדלות והוא רוצה עוד דברים ועוד דברים.
מפתח אינדיבידום.
כן, מפתח אינדיבידום, הוא אוכל כבר מהאוכל שלנו, כל פעם שהוא קצת מתעצבן הוא עושה לנו כזה מאו, כזה כועס עלינו, ועם הזמן החתול הזה גדל וגדל ולאט לאט אנחנו מגלים שיש לנו טיגריס בבית.
כן.
והטיגריס הזה שולט על כל החיים שלנו, כי אנחנו חייבים לעשות כל מה שהוא אומר וכל מה שהוא רוצה, ועד מהרה הטיגריס הופך להיות הבוס הגדול שאנחנו מתנהלים תחתיו. אסור לנו לפלוש לו לטריטוריה, אסור לנו לאכול לידו דברים, אסור להביא חתולים אחרים כי הוא יאכל אותם, וכל החיים שלנו הופכים להיות תחת הטיגריס הזה, שאת הטיגריס הזה אני רואה בתור הפחד.
כן.
הפחד שהופך ממשהו קטן ושולי של היי, פעם קרתה לי איזה חוויה לא נעימה שאני כבר לא רוצה שהיא תקרה לי, למשהו שמנהל לי את החיים והופך להיות הסמן הימני של הבחירות שלי.
כן, הבוס שלי.
כן. מה זה פחד?
קודם כל מה שתיארת, כן. אני חושבת שרובנו באמת חווים את זה בצורה כזו או אחרת בזמנים שונים, בעוצמות שונות. אני רק אגיד, לפני שאני אכנס לדיון על פחד ומה הוא פחד פונקציונלי ומתי הוא נחוץ, מתי הוא כבר מתחיל להיות מיותר ומזיק, זה שהיכולת להתמודד עם הטיגריס הזה מתחילה באופן שבו אנחנו מתייחסים או תופסים את עצמנו במצבים שבהם הטיגריס מאיים עלינו. זאת אומרת, למה בעצם הטיגריס הופך להיות מאוד מאיים והבוס? כי מאוד, אנחנו מאוד מאוד נחשש ונפחד עם מצב שבו הטיגריס הזה ינשך אותנו או ישרוט אותנו. אנחנו מאוד מפחדים מאיך נרגיש, כי יכאב לנו.
כן. כלומר, זה איזשהו משהו שאולי יקרה לי.
נכון, אולי יקרה לי, וזה טבעו גם של פחד. פחד מציע את האפשרות הגרועה ביותר, והוא מציע את זה על פני, ואנחנו הרבה פעמים נמשכים לשם, אפילו אנחנו מעדיפים את זה על פני אי-ודאות. את התסריט הגרוע ביותר, והוא עושה הרבה ברדק, ועוד מעט נתייחס לזה, אבל אני חושבת שהתפיסה הזאת, או היכולת להתבונן על העצמי שלי, על האני שלי, בכל מיני מצבים שבהם אני עלול להרגיש כך או כך, היא נקודת המפתח ליכולת להתמודד עם פחדים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נפחד להרגיש ABC, אז גם הפחד יתפוס פרופורציות אחרות ויתפקד בתוכנו אחרת. עכשיו, אם אני רגע הולכת אחורה, פחד הוא כמובן יכולת מולדת, אצל הרבה יונקים.
יכולת.
יש לו, כן, זה יכולת, זה ממש יכולת. כמו שבסופו של דבר יש לנו את היכולת לנוע, לתרגם את העולם. יש לנו יכולת לפחד, זה יכולת שנובעת מפעילות עצבית בכמה וכמה מרכזים. ובעצם אנחנו מדברים על היכולת שהיא בבסיס של ההישרדותית לכל דבר ועניין. אנחנו נולדים, אנחנו, כדי להבטיח את השימור הגוף והמשך ההישרדות שלנו, של הצאצאים שלנו, אנחנו צריכים לדעת ממה להיזהר, למה להימשך. אם משהו מפחיד אותי, מבהיל אותי, זה אומר שאני מפחד ממנו וכדאי לי לא לרוץ ולחבק את זה.
כלומר, בבסיס האבולוציוני זה מנגנון שהוא בא לשמור עליי.
נכון, מנגנון הגנה.
שימי לב, תגריס פה מימין.
כן, בדיוק.
כדאי שתברכי, או כדאי שתסתווי לאיזה צמח,
כן.
ואל תאכלי בעצם.
נכון, נכון. אז אנחנו יכולים להבחין ביכולת אצל הרבה מאוד יונקים, גם אצל הכלבה שלי ואפילו אצל החתולות שלי, יש תחושת פחד כשהן מבחינות בגירוי מאיים. אבל, את ואני, אני חושבת, התכנסנו פה היום, וגם רוב המאזינים, לא כדי לדון בסוג הפחד הזה. כי הפחד הזה, לרוב, אין לנו בעיה איתו. בטח אם הוא פרופורציונלי והגיוני מבחינתנו. זאת אומרת, זה מאוד ברור לנו שאנחנו צריכים לפחד מדברים מסוכנים, אנחנו רוצים להיבהל מהם, אנחנו רוצים לשמור על עצמנו. והוא גם מאוד הגיוני. זה לא אומר שמשהו לא בסדר, אם אני מפחד מטיגריס או מנחש.
כן, כלומר, אם אני שומעת פיצוץ גדול, אז זה טבעי שאני אפחד, ואני גם לא רוצה לא לפחד מזה. זה טוב לי שאני, יש לי את המערכת הזאת.
נכון, זה גם בעיקר נותן לי איזשהו רפלקשן שהכל בסדר איתי. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני לפחד מטיגריס או מפיצוץ, וזה בסדר גמור שאני מפחד. זאת אומרת, אני בסדר. אבל רוב הפחדים שלנו הם כבר לא מטיגריסים, או נחשים, אנחנו כבר מזמן לא חיים במערות, ואם אנחנו נשתמש בדימוי של אותו טיגריס שמנהל אותנו, רוב הפחדים שלנו הם לא אובייקטיביים במובן הזה, הם לא קשורים עכשיו לאיזשהו גירוי קונקרטי שבחינה אובייקטיבית מאיים עליי, הם רגשיים, הם פסיכיים, הם פנימיים ורגשיים. למה הכוונה? אני חושבת שתמציתו של הפחד, הפחד שמנהל אותנו ביום יום, זה תמיד התשובה לשאלה כיצד אני ארגיש אם.
שגם במקרים אפילו יותר קיצוניים, נגיד במקרים של חרדה, לבן אדם יש ממש תפיסה של אני לא אוכל לשאת את זה אם זה יקרה. כן, כלומר, זה כן, זאת כן, השורה התחתונה כן. של אני לא אוכל לשאת את זה.
נכון, אני מאוד מסכימה עם זה שכשפחד הוא שווה ערך לסכנה, מה שמסתתר מאחורי זה זה שהמצב שבו אני ארגיש פוגע, אשם, כאוב, עצוב, כי הרי מזה אנחנו בעצם מפחדים. כל המצבים האלה משולים לסכנה, ולפעמים זה מתפרש אפילו כסכנת מוות. זאת אומרת, אנחנו ממש מרגישים שאנחנו לא נוכל לשאת את זה. אנחנו נתפרק, נשתגע, נתקלה, נתעדה. זה מגיע אפילו לשם. וכאן מתחילה הבעיה. זאת אומרת, אני חושבת שזה זה, זה תמציתו של הפחד, התשובה לשאלה כיצד אני ארגיש עם. הרגעים האלה שבאמת, כבר את מתארת מצב שבו פחד, מעבר עכשיו לפחד קונקרטי, ספציפי, כבר באמת הופך להיות משהו שבזכותו אני מרגיש שאני נמנע, אני מתוסכל בגלל זה. אולי אפילו אני מסתובב עם איזושהי תחושת החמצה, כי אני לא עושה דברים. אני מפחד מההשלכות, מהתוצאות, מאיך אני אתפס, איך אחרים יתפסו אותי. אני לא אומר דברים, אני מאוד מצונזר, אני מבוסת יתר על המידה, ברור שאנחנו צריכים איזשהו ויסות, כן? זאת אומרת, גם אם עכשיו נורא בא לי להפליק לאיזה נהג שחתך אותי בכביש, אוקיי, אני מבסטת את זה, אני לא אעשה את זה. אבל זה צריך גם להיות במידה מסוימת. אנחנו יוצאים אל הרחוב כל יום, כל בוקר מחדש, ומטילים על עצמנו המון טבו בתגובות, בהתנהגות שלנו. לפחות בעולם הפנימי שלנו, כדאי מאוד שנדע להכיר בו, לקבל אותו, עם כל הטעמים והצבעים והריחות שיש בו, כולל רגשות שאנחנו מפחדים מהם, שהם לא נעימים לנו, נלמד לחוות אותם, לשהות בהם, וכמה שפחות לפחד מהם.
את אומרת, בעצם הבן אדם צריך לעשות איזשהו סדר, לשאול את עצמו איזה מהפחדים כרגע מקדם אותי, עוזר לי, משפר את חיי, מונע מסכנות להתרחש, ואיזה מהפחדים גורם לי לפספס, להפסיד, להימנע, ולחיות חיים שהם הרבה פחות טובים. אולי יש היום הימנעויות בסדר גודל מסוים, אני נמנעת ממשהו קטן, ומחר זה משהו גדול, ואולי נכון. כבר כל החיים שלי מוכוונים על ידי הפחד נכון. הזה. כלומר, האם אני ממש נמנעת מסיטואציות מסוימות, ואני רוצה לתת למשל דוגמה של מישהי שעבדתי איתה, שהיא פחדה נורא להקיא. זה היה פחד פוביה ספציפית של הקאה. וסך הכל זה נשמע מאוד ספציפי, טוב, נו, פחדה להקיא, איפה זה כבר מתבטא? אבל לאט לאט הדבר הזה הולך ומתרחב, מי אני לא אוכל במסעדות שאני לא מכירה, כי אולי אני אוכל שם משהו לא טוב, ואני לא אוכל בקרבת אנשים, כי אם אני אקיא לאדם זה יהיה נורא מביך, ואני לא אסע למקום שהוא מאוד רחוק מהבית שלי, כי אז אם אני אקיא, אז לא יהיה לי נוחות לעשות את זה בצורה נורמלית. ואפשר לדמיין איך הדבר הזה הולך ומתרחב ממשהו מאוד ספציפי שנשמע כזה, טוב, פעם בכמה זמן בן אדם כבר מקיא, למשהו שמשתלט על כל החיים שלנו ונמצא במחשבה שלנו כל הזמן. כן. ואני חושבת שהשאלות החשובות לשאול על פחד זה, האם זה שם כל הזמן? מכתיב כל החלטה שלי, מונע ממני דברים מסוימים בחיים, משבש את מערכות היחסים שלי, והופך להיות מין הטיגריס הזה שאומר לי מה לעשות בכל רגע.
קודם כל, זו שאלה שכמובן התשובה עליה היא גם די אינדיבידואלית, אבל ככה מה שאת אומרת מעלה לי את אחד הדברים שהרבה פעמים אני שומעת או סטודנטים או אנשים שככה אני באה איתם במגע, מעבירה את התכנים האלה, והרבה פעמים אני שומעת את המשפט, משהו חסר. זאת אומרת, הרבה אנשים בגילך, בגילי, שכביכול שום דבר לא חסר, כן? זאת אומרת, יש להם עבודה, הם בריאים, יש להם משפחה, בני זוג, הם אפילו מצליחים, ועדיין יש איזושהי תחושת פספוס, שנורא קשה לשים עליה את האצבע, והרבה פעמים אני אומרת שמה שחסר זה אתה, או את. ההימנעות הזו שאת מדברת עליו, אני מסכימה איתך שפוביה ספציפית יכולה להשליך על המון המון סיטואציות, באמת כמו במקרה הזה, זה הופך את החיים, זאת אומרת, זה הופך אותי ממצב שבו אני יכול להיות הבוס של עצמי, אני יכול להלך על במה, אם אנחנו מסתכלים על החיים כעל במה, אני יכול להלך על הבמה, ולהחליט לאן אני הולך, זאת אומרת, לבצע באמת, אני בעצמי, את הבחירות שלי, שזה מצב שגם בו יש לי הרבה דרגות חופש, מצב כזה, לבין מצב שבו אני נמנע, הפחד הזה מנהל אותי, ואז במקום להלך על הבמה, אני צופה באיזשהו אופן על עצמי מהצד, ומשהו אחר בכלל מנהל אותי. אני חושבת שרובנו, במידה כזו או אחרת, מנוהלים על ידי פחדים. יותר מזה אני אגיד, אנחנו גם היום יודעים שפחדים לפעמים נלמדים באופן לא מודע. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מנוהלים על ידי פחדים, והמידע הזה שאגור אצלנו במוח הוא בכלל לא נגיש. זאת אומרת, אנחנו למשל היום יודעים שאפילו מוחות שסובלים מבעיות בזיכרון, מסוגלים ללמוד פחד. אז אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו, עד כמה הוא מרגיש פספוס, מניעה, החמצה, ובעקבות זה גם תסכול, כן, כי זה הרי מגיע למסלול הזה, עד כמה הוא מרגיש שהוא ממצא, עד כמה הוא מרגיש שהוא מסתובב ביום-יום עם תחושת מסוגלות, לדוגמה, מסוגלות עצמית, כי זה בדיוק הצד השני, כן? זאת אומרת, כשאני מסתובב בתחושת מסוגלות, זה הרבה פעמים לרוב אנשים שמרגישים שהם מתמודדים היטב עם פחדים.
כן.
והם לא חוששים להגיע לאותן סיטואציות או אותן נקודות שהפחד שם עליהם את הזרקור, כמו מצב שבו אני יהיה פגוע, או אני עלול לפגוע, או אני עלול להיכנס לקונפליקט, או אני עלול להתאפס כאשם, או כאוב, שזה באמת אולי מאוד מאוד מפחיד אותנו. אני חושבת שאחד המפתחות, אפשר לקרוא לזה הקרקע, שעליה אנחנו צועדים כשאנחנו רוצים להתמודד עם פחדים, זה לשאול את עצמנו איך אנחנו תופסים, או איך אנחנו מתייחסים לדברים שמהם אנחנו מפחדים. כן. שזה לרוב הרגשות שלנו.
כן.
אז אני רגע רק אסיים את העניין הזה, ואני אגיד שאם אני מצליחה להגיע למצב שבו אני מסוגלת להתבונן פנימה, לבצע איזושהי אינטרוספקציה על העולם הרגשי הפנימי שלי, בעיקר על אותו חלק שיש לי איתו בעיות, כן? אותו חלק שטעון שלילית, ואני מסוגלת להתבונן בזה בשוויון נפש, אני מסוגלת לשהות בחוויה רגשית שלילית כזו או אחרת, ולהסיר את הפחד ממנה, את אותו מימד קטסטרופלי, את אותו פחד שאני עלולה להרגיש שבגללו אני אשתגע, אני אתחרפן, אני לא יכולה לסבול או לשאת את זה, זה מקום טוב להתחיל איתו. זאת אומרת, זה מצב שבו הפחד יכול לחזור לשורשים שלו, להפסיק לנהל אותי, וגם אם הוא מופיע, כן? זאת אומרת, אנחנו כמובן לא עוסקים במדע מדויק, החיים מזמנים לנו המון סיטואציות, המון מפגשים, המון התקלויות, שבהם פתאום פחד כמובן יכול להופיע, אבל ברגע שאני למדתי להתבונן לפחד הזה בעיניים, לראות מה מסתתר מאחוריו, ועם זה לייצר דיאלוג, אני באמת מעלה מאוד את דרגות החופש שלי. זה מצב שבו אנחנו מסוגלים לחשוב בביקורתיות, אנחנו באמת מסוגלים לנוע, אם אפשר לדמות את זה בתוך עצמנו, בצורה הרבה יותר חופשית, ולהרגיש שאנחנו הבוסים, כן. ולא אותו טיגריס.
כן.
ולכן אני חושבת שנדרשת כאן, אני אפילו אעז ואומר, שיש כאן לדעתי איזשהו צורך במהפכה לא רק אינדיבידואלית של כל אחד עם עצמו, אלא אפילו ברמה התרבותית, כי אנחנו מאוד מאוד גדלנו על אידאה כזאת שאומרת, אל תחוו, אל תהיו עצובים, אל תחושו פגועים, זה לא כיף, זה לא נעים, בוא, אנחנו כן. רוצים להרגיש טוב, ואנחנו מתחילים לייצר כן. פחדים ונוירוזות כן. מזה.
אני רוצה לשתף אותך בסיפור שעבר עליי לפני כמה שנים, ועד היום אני ממשיכה לחוות אותו. אני תמיד מספרת שהעסק שלי והפעילות שלי זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שעברתי בחיים. כי מהרגע הראשון שהתחלתי, פחד היה שם שחקן ראשי. כי התחלתי קודם כל לייצר משהו ולהציע אותו לקהל רחב, שזה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד. מה יגידו? מי בכלל יבוא? יסתכלו עליי ויגידו, מי את בכלל שאת עושה את הדבר הזה? או שיגידו, זה לא מעניין. כלומר, היו שם המון 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 פחדים שהיו החל מלכתוב משהו שמתפרסם באינטרנט ואיך יגיבו עליו, ועד לעמוד מול אנשים ולדבר, שזה כאנקדוטה הפחד הכי גדול שיש לאנשים בכלל, פחד כן. קהל. ואני זוכרת ממש שיחה שעשיתי עם עצמי בראש, שאמרתי לעצמי, אם את מפחדת מזה, אז תעשי את זה. כי את לא יכולה להישאר כל הזמן במקום הזה שלה, מה יגידו ומה יחשבו ואיך יסתכלו ושהדבר הזה ינהל אותך. כי זה אמנם מאוד מפחיד, וזה עדיין מפחיד. כלומר, זה לא שהיום אני אומרת, יאללה, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה חושבים עליי, שיקפצו כולם. זה ממש לא זה. אני עדיין מפחדת מהדברים האלה, אבל אני קיבלתי החלטה מודעת שהפחד הוא בשבילי סימן לא להימנע, אלא כן להתמודד. וככה מצאתי את עצמי מתחילה להרצות, אפילו כשהיו שם שני אנשים בקהל, והפחד התממש. כלומר, זה לא רק אני מפחדת ממשהו שהוא לא הגיוני, אלא לפעמים הפחד באמת מתממש. לפעמים אנשים מסתכלים על מה שעשית או על מה שכתבת וכותבים לך משהו גרוע. כלומר, זה לא רק משהו בדמיון שלי, אלא זה גם באמת יכול לקרות. ובכל זאת החלטתי שאני לא נותנת לדבר הזה לנהל אותי. וחשוב לי לצייר את זה בצורה שהיא כזאת כנה, ולא להיות היום כזה, כן, והיום זה הכל מאחוריי, והיום אני, שום דבר לא מפחיד אותי. לא, זה עדיין מפחיד אותי. לפני שבוע הייתה לי הרצאה, פעם ראשונה באולם קולנוע. איכשהו נכנסתי לו שם, הייתי כזה, וואו, זה אולם קולנוע, מה זה? זה נורא גדול, זה נורא מפחיד, יש פה מסך בגודל של בניין, מי זה כל האנשים? כאילו, פתאום היה לי ממש תחושה של כזה, אימאלה, אני קטנה, קחו אותי מכאן, אני לא רוצה להיות פה. והייתי צריכה להישאר שם ולהגיד, אוקיי, את מפחדת, לגיטימי, קורה, תעשי כן. את זה בכל זאת.
כן.
ואני חושבת שזאת נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להעביר אותה על פחד, שאנחנו לא מבטלים אותו. אנחנו לא אומרים, כן. אוקיי, אנחנו נגיע למצב שלא יהיה לנו בכלל פחד, אלא אנחנו אומרים, יש לי פחד, ואני הולכת ועושה בכל זאת כן. משהו.
הסיפור הזה, קודם כל, מעבר לזה שהוא נהדר, כי הוא גם נותן המון השראה, את נגעת באחת הנקודות שהיום גם ידועות לנו מבחינה מחקרית, אבל בטח גם מבחינה פרקטית, התמודדות, המשמעות שלה, זה לא רק לדבר על הדבר או לשתף אותו, שזה כמובן צעד ראשון והוא מאוד חשוב. התמודדות עם פחד זה לחדור אותו. זה לעמוד מולו, זה לייצר איתו דיאלוג, כפי שאמרת, ייצרת איתו דיאלוג, נשארת שם באולם הקולנוע ואמרת, אוקיי, אני מפחדת, זה לגיטימי. זאת אומרת, זה יכולת לייצר איתו דיאלוג, להתבונן לו בעיניים, להרגיע את עצמי תוך כדי הדיאלוג הזה, ולעשות את הדבר שממנו אני מפחד. זאת אומרת, גם אם אנחנו עכשיו נשב בהמון סשנים טיפוליים, ונדבר על החרדות שלנו, ונגיד נבין אפילו מאיפה הן מגיעות, שזה הרבה פעמים חשוב לנו, חשוב לנו למצוא את ההסבר.
כן.
חשוב לנו שהכל יהיה מובן, שזה בסדר, זה מאוד אינטואיטיבי, וזה נחוץ עבור כולנו, אבל לא שם נמצא הפתרון. זאת אומרת, גם אם אני אבין, היום אני אוכל לסרטט תרשים זרימה למה יש לי פחד קהל, למה אני סובלת מחרדות, למה אני מפחדת מחתולים באופן לא פרופורציונלי, למה זה קורה, זה עדיין לא מוחק את חוויית הפחד, כן. או הפוביה, או החרדה.
זה לא משנה את המצב.
בוודאי שלא.
כלומר, הסיפור, את יודעת להגיד, היום אני יותר חכמה, אבל אני לא יותר,
נכון.
החיים שלי לא שונים.
נכון, והדבר הנוסף שהוא סופר חשוב, והוא מאוד גם מתבטא ומתממש, למשל בתהליך שאת עשית, זה שהיכולת להתמודד עם פחד, נוצרת כתוצאה מלמידה משמעותית. מהי למידה משמעותית בעצם בתוך המוח? אנחנו יודעים שכדי לייצר למידה משמעותית שגם תחזיק זמן, הלומד חייב להיות אקטיבי בתהליך הלמידה. זה אומר שאם את עכשיו תשבי, או אני, נשב בהמון המון הרצאות של טובי המומחים בעולם שיסבירו למה התמודדות עם פחדים היא נהדרת, ולמה כדאי לנו לעשות זה, ואיך זה מחזק אותנו, ואיך זה מחזק את מערכת החיסון, ואנחנו נבין ונקרא תיאוריות ומאמרים, הכל טוב ויפה, נעמיק ונרחיב את הידע שלנו, זה לא מצב שבו אנחנו לומדים אקטיביים.
כן.
זה מה שאת עשית, זה בדיוק הפן האקטיבי של הלמידה. זאת אומרת, הבחנת בפחד, זיהית אותו, חווית אותו, היכלת אותו, ייצרת איתו דיאלוג, הרגעת את עצמך, ועדיין המשכת לעשות את הדבר שממנו את מפחדת. זאת אומרת, צעדת ממש לעברו, בסוף גם התחבקתם כנראה, כי עובדה, כן? זאת אומרת, עובדה שאת ממשיכה לעשות את זה. ולכן, גם, ואני כן רגע אגיד פה משהו לגבי הנושא של טיפול פסיכיאטרי, כי בפוביות וגם בחרדות, יותר בחרדות, הרבה פעמים גם משולב טיפול תרופתי שלפעמים הוא נחוץ. זה לא שחס וחלילה צריך לבטל אותו, לפעמים הוא נחוץ, בטח במצבים מאוד קשים, במצבים שבהם קשה לי להביא את עצמי לטיפול, אבל כדור לבד לא מייצר למידה אקטיבית.
כן.
ולכן גם כל פסיכיאטר תמיד ימליץ על טיפול רגשי, כי רק בטיפול תהליכי, הלמידה יכולה להפוך להיות משמעותית, הלמידה מתרחשת במוח והיא מתבטאת, ממש בשינוי אנטומי אצל מוחו של הלומד, של מעגלים עצביים ואימוץ של דפוסי פעילות עצבית חדשים.
כן, את יודעת, את ממש מדברת את הפרקטיקה והקליניקה, כי אני הרבה פעמים, אני עובדת עם אנשים על פחדים וחרדות בין היתר, ואנשים באים ואומרים לי, תקשיבי, כבר עשיתי טיפול של שנים, ודיברתי על זה, והבנתי למה זה קשור, והבנתי איך אמא שלי קשורה לזה, והבנתי מתי זה קרה, ואיך זה החמיר, ואיך זה מתבטא, ויש לי ספר כתוב על הפחדים והחרדות כן. שלי, אבל בתכלס שום דבר לא שונה. וזו בדיוק הנקודה שחשוב להבהיר, שלדבר על זה, אפילו אם זה בטיפול פסיכולוגי, זה צריך להיות טיפול שהוא טיפול מתאים לזה, טיפול שבו אנחנו אקטיביים מול הדבר הזה, ולא כן. רק לדבר על למה זה קרה ואיך זה קשור ומה זה אומר עליי, אלא בוא נעשה עם זה משהו.
כן,
בוא
לבצע את זה בפועל.
עם הדבר הזה.
נכון, נכון. זה כמו, את יודעת, אנחנו יכולים לחשוב על מצב, אולי דוגמה מאוד מוחשית, מצב שבו יש לי איזשהו פצע או איזושהי דלקת, לא אסתטיים במיוחד, אולי אפילו כואבים, זה לא יעזור לי אם אני אבין למה זה קרה ומה מתרחש בפנים. זה יעזור לי אולי לטיפול, כן? אני יכולה לשים על זה פלסטרים ולחבוש את זה, כי להתעסק עם זה, זה כואב.
כן.
זה פשוט כואב וזה יכול לעורר בהרבה תחושות, אבל זה לא באמת יעבור. זאת אומרת, זה לא באמת יעבור עם פלסטר או עם להבין למה זה קרה, או נדרש כאן אלמנט פרקטי, רמה פרקטית. וכשאני אומרת פרקטית, אז בהקשר הזה זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה שמדובר בפן רגשי. זאת אומרת, הפרקטיקה, בטח כשאנחנו מדברים על טיפול אמיתי שמחזיק מים, מחזיק לאורך זמן, צריך לגעת בלבל הרגשי. זאת אומרת, להגיע בדיוק לאותם מקומות כאובים, עצובים, שכל כך מפחידים אותנו.
שאנחנו ולעורר אותם, לא רק לדבר עליהם.
כן, כן.
כלומר, לחוות אותם.
לעורר אותם, לא לנסות להוקיע אותם מתוכנו, לא לנסות להרדים אותם, לנסות לנרמל אותם.
כן.
זאת אומרת, דווקא הגישה הזו שאומרת, א', מותר לי להרגיש הכל, זאת אומרת, זה זכותי מלידה. אני לא רוצה שאף אחד ייקח ממני את הכאב שלי. אני גם לא רוצה שאף אחד ייקח ממני את היכולת שלי לאהוב או להתרגש או לחוש בעונג. אני לא רוצה שאף אחד ייקח ממני את הכאב שלי. זה מעניק לי הרבה משמעות, רגשות הם באמת מתאים למשמעות בחיינו, ואני לא רוצה שאף אחד ייקח את הכאב, את העצב שלי, את הפגיעות שלי. זאת אומרת, אני רוצה את האמת כפי שהיא, וזו גישה שלמרות שאולי עכשיו כשהמאזינים שומעים את זה, הם יכולים לחשוב שוואו, כנראה זה באמת מוכיח את עצמו, כנראה שבאמת לשם רוצים ללכת, ואולי מבחינה קוגניטיבית אנחנו מבינים את זה, לא פשוט מבחינה רגשית להגיע לשם. כן. אנחנו חונכנו אחרת, הורגלנו אחרת, ויש לנו כבר כמעט אינסטינקט לברוח משם. כן. כן, זאת אומרת,
נכון, רואים את זה ממש במטרות שלשמן אנשים מגיעים לטיפול. אנשים באים ואומרים, make it stop, תגרמי לדבר הזה להיפסק.
כן.
אני לא רוצה לחוות את זה, אני לא רוצה לפגוש את זה, תקחי את זה מהחיים שלי. ואז צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה, שבה מביאים את הבן אדם להבין שזאת לא המטרה שלנו.
כן.
וזה תהליך קשה, כי ברציונל, שאנחנו יושבים פה מרחוק ואומרים, כן, צריך להיפגש עם זה, אז אחלה. אבל כשזה עכשיו אני צריכה להבין שהדבר הזה לא הולך ללכת לשום מקום. אני לא הולכת להיפטר מהחרדה ולהיפטר מהפחד, אלא דווקא להתמודד איתו ולפגוש אותו ולהפסיק לברוח ממנו, זה קשה לבצע.
כן, זה קשה מאוד. אני רוצה להגיד בהקשר הזה שזה הרבה פעמים, יש בזה משהו אבסורדי, כי הרבה פעמים מטופלים מגיעים, וכשהם מבינים שהם צריכים לגעת בכאב, כדי לדוגמה להיות מסוגלים להסיר את החרדה מהכאב, והם מצליחים באמת, בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, לחוות את אותו כאב, הם מצפים שבגלל שהם חוו את הכאב, הכאב ייעלם.
כן.
זאת אומרת, הנה, חוויתי, הייתי שם, זהו. אז תלך.
כן.
זה לא עובד בצורה כזאת.
סימן טבעי על המשבצת הזאת.
כן. זה לא עובד בצורה כזאת. זאת אומרת, אין לי שום ציפייה שהיכולת שלי להרגיש נאהבת או מאוהבת, תיעלם.
כן.
אם אני מרגישה מאוהבת, או אם אני מרגישה שאני אוהבת משהו או מישהו או מישהי, אין לי שום ציפייה שאם כבר הייתי פה, שזה פתאום ייעלם מחיי. אני גם מאוד לא רוצה שזה ייעלם מחיי. אין שום סיבה לחשוב, ואני גם אגיד, לא כדאי לי גם לרצות בזה, כי זה פשוט לא המנגנון, שהרגשות בעלי המטען השלילי שלי פשוט ייעלמו גם אם שהיתי בהם. מה שכן חשוב לדעת, כשאנחנו מצליחים לגעת בכאב ולהתגבר על הפחד הנוראי ועל הקטסטרופה שמתלווה אליו, אנחנו מפיקים המון משמעות. אני חושבת שבאותו רגע כשאנחנו מתגברים על הפחד, אנחנו הופכים, אפילו אם זה לשבריר שנייה, למי שאנחנו רוצים להיות, לאותם אנשים שאנחנו רוצים להיות. יש בזה רגע מכונן, יש בזה רגע עם המון אופק, עם באמת תחושה של מסוגלות אדירה והמון המון סיפוק ואפילו עונג. ואני יכולה לספר שמהבחינה הזו זה קצת דומה לסיפור שלך, שאחת הבחירות הקריטיות בחיי שהובילו אותי ללימודי מוח ולהתמקד במוח האנושי, גם במוח שלי, זה באמת תקופה לא מבוטלת של התקפי חרדה קשים מנסו, שבהם הכל היה נראה אפשרי, שבהם תחושת חנק אפפה אותי יום וליל, לא הרגשתי מסוגלת לשום דבר ועניין, לא ידעתי איך אני הולכת לעבור את המבחן הזה או את הפרזנטציה הזו, רגעים שבהם הניתוק הרגשי או הרצון באמת לברוח מתודעה כואבת, מרגשות כואבים, היו מקופלים והיו כל כך סימבוליים בסימפטומים של החרדות שעברתי. כמו למשל, אני זוכרת רגעים בתואר שני שבהם ישבתי בקורסי סטטיסטיקה ושיטות מחקר לתארים מתקדמים, ופתאום הרגשתי איברים שלמים בגוף שלי נרדמים,
וואו.
בלי שום סיבה.
וואו.
שזה כמובן, יש בזה משהו מאוד מבהיל, כי אין לזה סיבה.
כן.
זה נורא מסמל את הרצון להימלט מעצמי. הגוף שלי זה גם חלק ממני, כן? זאת אומרת, ממש להרדים חלקים בגוף. תחושת זרות כלפי עצמי, ועוד כל מיני ומיני באמת חוויות מאוד מאוד מוזרות.
אני יכולה לשאול אותך על זה?
כן.
ממה פחדת?
לא היה משהו ספציפי שאני יכולה לשים את האצבע. פחדתי מהעולם, פחדתי מאי ודאות. היה לי מאוד מאוד ברור שהכל אפשרי. עברתי אי אלו אירועים ככה לא פשוטים, שהסבירות שכל אחד מהם יקרה היו די קטנים, חלקם התרחשו בטיולים אחרי צבא, כמו שוד מזוין, כמו איזושהי מחלה מאוד מאוד קשה שלא היה ברור איך ומתי אני יוצאת ממנה. אירועים שבאמת ממחישים לך עד כמה המציאות היא שברירית, עד כמה היא רגעית, היא לא ודאית באמת, ופתאום הקוגניציה שלך נורא משתנה, פתאום כל מה שקשור לסטטיסטיקה והסתברות נעלם לך מהמסך, ואתה מרגיש שכל דבר יכול לקרות כל רגע.
כלומר, המחשבות היו סביב כל דבר יכול לקרות, יום אחד אפשר לחיות, יום אחד אפשר למות, יקרה משהו למישהו שאני אוהבת.
לחלוטין כן, אני זוכרת שבתור בחורה בגילאי ה-30, בחורה בריאה, כן, שהסיכוי שמשהו יקרה לה, לדוגמה, בזמן שהיא ישנה, הוא אפסי עד קלוש, אני זוכרת שהייתי הולכת, הלכתי לישון במשך תקופה עם חרדה, זאת אומרת, ממש עם תחושה שאומרת, אולי אני לא אקום. כשבקוגניציה זה מאוד היה לי ברור שזו מחשבה לא הגיונית. חשוב לציין שחרדות זה לא התקף פסיכוטי, כן? זאת אומרת, אתה מבין שאתה חושב מחשבות לא תקינות או לא פרופורציונליות, אבל החוויה הרגשית לא בהכרח תלויה ברציונל. זאת אומרת, האימפקט של אירועים קשים שקורים לך, שאתה חווה על בשרך, מערערים את הקוגניציה וגורמים להטיות קוגניטיביות, כן. ופתאום, באמת, אמרתי לעצמי, רגע, אבל מה הסיכוי שמשהו יקרה לך? בואי, כן, ניסיתי לייצר דיאלוג, זה לא עבד.
כן, אבל... את יודעת, את נוגעת בנקודה ממש חשובה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, ניקח את הבן אדם, נסביר לו בהיגיון, שכשהוא יושב על מטוס, זה הכלי תעופה, תחבורה, הכי בטוח שיש, אנחנו יותר בטוחים במטוסים בבית שלנו.
נכון.
זה לא עובד, כי נכון. זה לא יושב על אותו מנגנון, נכון. הבן אדם בעצמו מספיק חכם וקרה מספיק, כדי להבין שסטטיסטית, בסדר, זה מאוד בטוח להיות במטוס, או זה מאוד בטוח לשכב במיטה לפני שאני הולכת לישון, אבל יש משהו אחר שהוא, נכון. שהוא לא על הקו הזה של ההיגיון.
נכון, זה סוג של טריגר, הפחד, זה כבר עומד פחדים ספציפיים, פוביות כמו מקומות סגורים, קהל, שהרבה פעמים זה מתקשר גם לפחד מכישלון, איך אני, שוב, הפחד הוא מאיך אני ארגיש, אם אני אקשל, איך אחרים יתפסו אותי, איך אני ארגיש כלפי עצמי. שכאן, את סיפרת על אותה הרצאה עם 2.5 אנשים, או יחסית מעט אנשים, ואת עדיין עשית את זה, זאת אומרת, הפחד התממש ואת עדיין עשית את זה, שזה ממש ללכת ולחבק את הפחד, שזה צעד באמת מאוד מאוד אמיץ. ואני רוצה להגיד, אני בדיוק שמעתי על איזשהו בית ספר נהדר בשיקגו, שמפרסם את הציונים, והוא כותב עבר או לא עבר, כן? זאת אומרת, כפי שהרבה פעמים גם קורה פה. אבל מה שהם עשו, במקום לרשום לא עבר או נכשל, כשבנכשל יש משהו מאוד דטרמיניסטי, זאת אומרת, גם ללא אופק. יש בזה משהו מאוד מרסק.
כן.
מה שהם עשו, הם החליפו את הנכשל ב-not yet. שזה פשוט נהדר. זאת אומרת, אני חושבת ש...
זה קארל דווייק.
התפיסה הזו, כן, של... אוקיי, אני עדיין לא הצלחתי. אני עדיין לא הצלחתי. דרך אגב, גם לי זה קרה בהרצאות כאלה ואחרות, שלא הגיעו בדיוק כמות האנשים שקיוויתי או ציפיתי לה, וקרה גם שהתבטלה לי הרצאה, כי היו קצת מתחת למינימום, או זה לא ממש השתלם, וזה סוג של אכזבה, וזה סוג של כישלון, אבל אני תמיד מנסה להזכיר לעצמי שזה, אוקיי, אז זה עדיין לא, אז הפעם זה עדיין לא קרה.
כן.
ואני חושבת שיש משהו ביכולת לאמץ גישה כזאת, לא נכשלתי, אלא עדיין לא הצלחתי כמו שאני רוצה.
כן.
נורא חשוב לאמץ את זה, כי זה עושה משהו לדימוי שלי בעיני עצמי, ולביטחון שלי.
כן.
אז אם נחזור לחרדות שלי, שבעצם חרדות של כולם בצורה כזו או אחרת, אני זוכרת שהחלטתי שאני מפתחת יכולת סקרנות וחקירה לגבי עצמי, למה זה קורה לי, מה זה מפעיל את זה, ובמה באמת אני מפחדת. ובאחד הסשנים הלכתי לטפל בעצמי בפעם הראשונה בחיי, תוך כדי תואר שני, כמו שצריך בצורה מסודרת, וגיליתי באחד המפגשים שאני זוכרת אותם באמת כמו אתמול או שלשום, שהיכולת לצאת מהחרדה, פתאום לא לחוש בחנק או בפחד הנוראי הזה, שהוא באמת, יש בו משהו שקשה לשאת אותו, זה באמת היכולת להיות במקום שממנו אני כל כך מפחדת. והייתי במעין פינג פונג כזה בין תחושת החנק והחרדה לבין היכולת פתאום לחוש כאב. כאב תהומי, דרך אגב, שעד אז לא העזתי לחוש בו, אז היה הרבה ממנו. זה בהתחלה מאוד הפחיד אותי, אז יכולתי לשחוט בו לא יותר מכמה שניות, אולי חצי דקה, וחזרתי שוב לחנק. זאת אומרת, ממש יכולתי מול המטפל המסור שהיה לי אז, לראות איך אני קופצת בין שני צדדים של אותו מטבע, שהוא אני במקרה הזה, אבל גיליתי במקרה הזה שיש צד שני לחרדה, שחרדה היא מיסוך, וכשאני מסכימה לחוש בכאב שלי, אין לי חנק. יש כאב, אין ויכוח לזה שכאב הוא כואב. אין ויכוח לזה בכלל. אבל אין חרדה. אז אני חושבת שזה תשלום... גם פה יש תשלום וגם פה יש תשלום. אני חושבת שאנחנו צריכים להחליט איפה התשלום הוא גבוה יותר.
אני חושבת שבמקרים של חרדות, בסוף התשלום הוא גבוה, הוא מכל ההימנעויות וההתנהגויות ביטחון שאנחנו מאמצים לעצמנו. רק להסביר מה זה אומר למי שלא מכיר, הימנעות זה כל דבר שאני לא עושה אותו כדי לא לפגוש את הפחד או החרדה. למשל, לא הולכת לקניונים כי מלחיץ אותי הרבה אנשים, או לא מופיעה מול אנשים כי אני אולי אביך את עצמי. והתנהגות ביטחון זה כל דבר שאני עושה כדי לקבל ביטחון ולהרגיש כן. יותר טוב. אז למשל, יש אנשים שחייבים שכל הזמן יהיה להם בקבוק מים, כי אם הם פתאום לא ירגישו טוב. אז יש לי תלות ממש בבקבוק מים, זו התנהגות ביטחון. יש מישהו שאני עבדתי איתו, שהוא היה צריך כל דקה, לא דקה, סליחה, כל חצי שעה, לדבר עם אשתו ולשאול אותה אם היא בסדר. זו התנהגות ביטחון, כי היא נותנת לבן אדם ביטחון. אבל למה היא בעייתית? כי ההתנהגויות האלה גדלות וגדלות וגדלות, וכל החיים הופכים להיות סביבם. ובסוף המחיר הכי גדול שאנחנו משלמים זה לא על הפחד או החרדה, אלא כל המסביבים האלה של אני לא הולך לפה, לא עם האנשים האלה, אני חייב את זה, צריך להיות לי בתיק את כל תרופות הסופר פארם, וכל אחד והדברים שלו. וזה המחירים הכבדים שהחרדה והפחדים לוקחים בחיים שלנו.
כן, זה גם משליך באמת על, על, על התפקוד הכולל שלנו, זה צורך המון משאבים והמון אנרגיה, זה פשוט נורא נורא מעייף, זאת אומרת, הצורך גם בלא לפחד, או שהכל יהיה בסדר, הופך להיות נוירוזה, עלול להפוך להיות נוירוזה בפני עצמה, הדאגה הזאת, והרבה פעמים אנשים נוהגים לחשוב על זה דווקא כעל שליטה, אני כל הזמן צריך להיות בשליטה, אבל האמת היא, זה שזה בדיוק מצב הפוך. זאת אומרת, זה לא מצב שבו אני שולט, זה מצב שבו הפחדים שלי, או הנוירוזות שלי, הן אלה ששולטות. דווקא מצב שבו אני מעז להתבונן פנימה, ואני מסוגל לשהות באמת באותם חללים, מחשכים, אפשר לקרוא לזה עולמות פנימיים שאני כל כך חושש מהם, אני פתאום מפתח מסוגלות ואני מאמין ביכולת שלי לשהות שם. זה דווקא המצב שבו אני בכלל לא כך אוהבת את המילה שליטה, אבל זה מצב שבו אני מסוגל להכיל ולהתנהל הכי טוב. זה באמת מצב שבו אני הבוס. והמשפט הזה...
אפשר להשתמש במילה מסוגלות במקום המילה שליטה.
נכון.
והזכרת לי אגב שליטה, שבפסיכולוגיה הרבה פעמים מבחינים בין שליטה ראשונית לשליטה שניונית. מה זה אומר? שליטה ראשונית זה המסוגלות שלי או היכולת שלי להרגיש שאני יכולה לנתב איזו סיטואציה תקרו לי, אם אני הולכת להיכנס למשהו, לא להיכנס למשהו. כלומר, האם עכשיו אני אהיה בסיטואציה המפחידה או לא אהיה בה. ושליטה שניונית זה בעצם איך אני אתמודד עם הסיטואציה כשהיא תקרה. כלומר, אם יקרה לי הדבר הזה שהוא מפחיד אותי, האם אני אוכל לשאת את זה, האם אני אוכל לשלוט בעצמי, האם אני אוכל לשלוט במצב. ובמקרה של פחדים וחרדות, הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על השליטה הראשונית שלנו. כן. אנחנו אומרים, אני לא אעשה את זה, וכאן אני אמנע מזה, ושם אני אעשה את זה, ואני כאילו מהנדסת לי את הדברים בשליטה שהיא שליטה ראשונית מאוד גבוהה ושניונית מאוד נמוכה. כי כן. אני מאמינה שאני לא אוכל לשאת את זה, אבל לאט לאט הדבר הזה באמת יוצא מכלל שליטה, ואפילו השליטה הראשונית כבר לא... כבר לא יכולה להחזיק אותנו.
כן. אני חושבת, אחד הדברים שככה הזכירו לי, כשאת מדברת על שליטה שניונית, האופן שבו אני תופס את הסלף שלי או את העצמי שלי בתוך מצבים כאלה ואחרים, עד כמה אני מאמין שאני אוכל להתמודד, לא להתמודד, זו א', קוגניציה שגם יכולה להפוך להיות קוגניציה מצילה. זאת אומרת, אם אני, אנחנו קוראים לזה מיינדסט, שזה באמת איזשהו מושג שאומר שהאופן שבו אני חושב, מאמין, תופס את העצמי, הציפיות שאני מפתח מעצמי, אם אני אהיה במצב A, B או C, הן סופר קריטיות לתוצאות שהתרחשו בפועל, זאת אומרת שהתממשו. המשפט הזה, מחשבה מייצרת מציאות, הוא מאוד נכון מהבחינה הזו. אם אני אתייחס לרגשות שלי, שמהם אני כל כך חרד וכל כך מפחד, כאל תופעות לגיטימיות, אנושיות, טבעיות, שיש להם כל מיני פונקציות בחיים שלי, ושכדאי לי להכיר בהן, בטח ובטח אם אני סובל מפחדים, פחדים מאוד מאוד משפיעים עליי וגורמים לי לשלם מחיר כבד, כדאי לי ללכת לשם, כדאי לי להתמקד בזה, כדאי לי לפתח גם סקרנות ויכולת חקירה לגבי המסוגלות שלי, כי מי אמר שאני לא יכול?
כן.
זאת אומרת, הקוגניציה הזו, אני לא יכול או אסור, אין באמת איזשהו... בוס חיצוני שמושך לי בחוטים ומפעיל אותי.
כן, מי קבע.
זאת אומרת, זה להרגיל את המוח לחשוב בצורה אחרת על הדבר הזה בכלל שקוראים לו רגשות לא נעימים או בעלי מטען שלילי. ובכלל אני חושבת זה קצת לשנות את האידאה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על אושר, שזה בכלל סוג של פיקציה בעיניי. כן, אני
מצטערת
אם אני אומרת את זה. זה לא שאני אומרת שאין דבר כזה. אני חושבת שיש רגעים מאושרים. אני באמת חושבת שהחיים שלנו הם פסיפס חווייתי עצום, שבנוי מהמון רגעים, ויש רגעים שבהם מאוד טוב לנו, יש רגעים שבהם אנחנו חשים לדוגמה מאוד מסופקים, רגעי עונג, סיפוק הילאי, גם עושר, ריגוש מאוד מאוד גדול. והרגעים הללו יכולים להתקבץ ולהרכיב חלק יותר גדול מהפאזל של חיינו, אם אנחנו נתהלך ונתעורר בכל בוקר מחדש עם תחושת מסוגלות. והדבר הזה, זה יכולת נלמדת.
כן.
זאת אומרת, אותו ריצ'י דווידסון, הוא אמר ש-well-being isn't just a state of mind, it is a skill. זאת אומרת, well-being זה לא רק state of mind, זו מיומנות, והוא נורא צודק בעניין הזה. זה ממש סוג של מיומנות שאפשר ללמוד אותה.
כן, זה אימון.
כן.
והאימון הזה הוא מתבטא בצעדים חיצוניים, והוא מתבטא כמובן גם במוח שלנו, שהמוח שלנו משתנה בעקבות הצעדים שאנחנו בוחרים לעשות.
כן.
אז בואי נדבר קצת על המוח.
כן.
יאללה. אז כשאנחנו מפחדים, אנחנו, קודם כל יש לנו את השחקן הראשי והמוכר, האמיגדלה.
כן.
נכון? שהיא לומדת בעצם את הפחד. איך זה עובד?
כשאנחנו נתקלים בגירוי, בוא נתחיל מגירוי יחסית אובייקטיבי, קונקרטי, שברור לכולנו, כן, הלכתי בשביל וראיתי נחש. המידע הזה מותמר לפעילות עצבית על ידי הרשתית, שבעין, כל מאפייני הגירוי, צבע, צורה, מרחק וכולי, מועבר לעוד איזשהו מבנה שגם קשור למערכת הרגש, הוא סוג של שוטר תנועה שיודע לכוון, לדוגמה, גלי אור לקליפת המוח הראייתית. קוראים לו טלמוס. הדבר הזה מגיע לקליפת המוח הראייתית, ושם מתרחשת פעילות עצבית מאוד ענפה ומורכבת, שבעזרתה אנחנו מבינים מה אנחנו רואים. זה לא קורה בעין.
כן.
זה קורה רק שם. המידע הזה גם עובר מיד לאמיגדלה. אם האמיגדלה מזהה שמדובר בגירוי שעלול להוות איום או סכנה עבורנו, אנחנו נחוש מיד בפחד, וזה גם הרבה פעמים מתבטא בכל מיני מחושים גופניים, והדבר הזה קורה דרך מערכת העצבים ההיקפית, מערכת העצבים הסימפתטית, דופק מהיר, יובש בפה, הזעה, זה גם מכין אותנו לתגובה של להילחם או ברח, דם שמוזרם לשרירים הגדולים וכו'.
או קפה.
כן, או פריז.
כן, פייט, פלייט או פריז.
כן. אז לדוגמה, אני בשוד המזוין שלי בחרתי בפריז. זה כנראה היה באמת הצעד החכם ביותר. עכשיו, כשאנחנו מזהים גירוי שהוא עלול להוות עבורנו סכנה, זה לא משנה כרגע אם זה נחש, זה יכול להיות מצב שבו אני כרגע נמצאת באיזושהי סיטואציה, ואני נורא רוצה להגיד משהו, כי משהו נורא הכעיס אותי, אבל אני עושה, כן, זאת אומרת, יש לי כבר מטה-קוגניציה, ואני מסוגלת כבר לראות מה יקרה או לשער בסבירות כזו אחרת, מה יקרה אם אני אגיד, שזה כבר הפחד עושה, כן? זאת אומרת, הוא לוקח תמיד את התסריט הגרוע ביותר, למרות שברור שלא בטוח שזה מה שיקרה, אבל מזה אני מפחדת, זה תופס לי את כל המסך, אני מזהה איזשהו אלמנט של סכנה, ונוצרת באמת פעילות עצבית מוגברת, עוררות מוגברת באמיגדלה. חשוב לציין ש האמיגדלה הרבה פעמים מראה אקטיבציה מוגברת, וזה בסדר גמור. לפעמים אנחנו צריכים לפחד, אבל כשאנחנו מדברים על חרדות, או על פחדים כרוניים באמת, שכבר גם מקבלים ביטויים קליניים, אנחנו מתחילים לראות פעילות מוגברת כרונית באמיגדלה, ובמקרים חמורים היא אפילו מתנפחת, מבחינה מבנית. ואז אנחנו כבר במקום אחר, כן? זאת אומרת, במקום שכדאי לטפל בזה. עכשיו, אחד הדברים שאני חושבת שהתכנסנו פה היום, חדשות הטובות, the good news, כי אנחנו מדברים פה באמת על תסריטי אימה, זה שבאמת, איך את היית יכולה, איך יכולת לייצר דיאלוג עם הפחד הזה? זאת אומרת, איך את יכולת להישאר באותו עולם קולנוע, ולגיד צריך, הנה, אני מפחדת, ועכשיו אני צריכה לעשות את זה, ואני צריכה להיות נורא מרוכזת, ואני צריכה להיות מתוכנת, ואני צריכה לתת פה יופי של הרצאה, למרות הלחץ והפחד, ועשית את זה.
זה האומץ. אז את שואלת, מה זה האומץ הזה?
כן.
חשוב להדגיש שאומץ זה בניגוד אולי האמונה הרווחת של אומץ זה לא לפחד, אז אומץ זה לפעול על אף הפחד.
נכון. להתמודד עם הפחד.
כן.
לייצר איתו דיאלוג, לא לברוח ממנו, ללכת לקראתו.
כן.
החדשות הטובות הן, זה שהמוח שלנו, המוח של הומו סאפיאנס, מחזיק במרכזי התמודדות ואומץ. המוח ממש מקצה לנו אזור שכדאי שנלמד להשתמש בו. הוא קיים. אבל כדאי שנפתח ונלמד להשתמש בו. והוא אחראי על זיהוי אותה פעילות באמיגדלה, ועל היכולת בזמן אמת, בזמן שבו את מזהה את הפחד, להרגיע אותנו בזמן אמת, לייצר איתו דיאלוג, להפוך את הפחד ללגיטימי ולא לאותו טיגריס שמאיים ואנחנו תכף נמות בגללו, כן, או תקרא תיפול עלינו, ולהיות מסוגלים להרגיע את עצמנו בזמן אמת, להכיל את הפחד ואפילו אולי לראות מה מסתתר מאחוריו.
כן.
כן, זאת אומרת, לחוות את אותה פגיעות או בושה או תסכול או אכזבה שמהם כל כך כל כך פחדנו, ולראות שהשד הוא לא נורא ואולי לחשוב שזה not yet.
כלומר, יש לנו מבנה אחד, האמיגדלה, שהוא מבנה מאוד ראשוני, חייתי, ילדי, כלומר, אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות, אבל זה משהו שהוא מאוד לא הוא לא נקרא לו חכם, חושב,
גבוה, מורכב, נכון.
מושכל, אלא זה בום, אוטומטי.
נכון,
ואז
נכון.
יש לי את החלק היותר קדמי של הקורטקס, שאנחנו גם יודעים שהוא מאוד מפותח אצל בני אדם ספציפית, שיודע להגיד, רגע, 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 בוא נסתכל מה קורה פה,
נכון.
מי אומר מה,
נכון.
ומה אני מחליט לעשות עם הדבר הזה.
נכון. חשוב לציין שזה באמת חלקים, שהלמידה בהם מתרחשת בהדרגה, הם גם מבשילים יותר מאוחר, אין לנו ציפייה שילד בן 5 או 6, התמודד היטב עם הפחדים או החרדות שלו, כמו מבוגר בן 30.
כן.
זה חלקים, דרך אגב, הם הכי דחוסים והכי צפופים בקשרים ביניהם, מה שמראה לנו, מצביע על הלמידה המורכבת שקיימת שם, אבל זה חלקים שבזכותם אנחנו נחשבים למבוגרים אחראים, מבוסתים, מצונזרים. יש שם המון המון תפקודים בתוך האזורים, וכשאנחנו מדברים על חלקים קדמיים, אנחנו מדברים על החלקים הקדם-מצחיים, על הקדמיים ביותר, וליתר דיוק, אם אנחנו כבר מדברים על התמודדות ואומץ בזמן אמת, אנחנו מדברים על החלקים האמצעיים, קדם-מצחיים, גחוניים, שממש פונים לכיוון הבטן, שם ממש מזוהה אזור, שפועל שוב ושוב, אצל נבדקים לדוגמה, ששוכבים תחת מכשיר דימות מוחי ונדרשים להתמודד עם פחד בזמן אמת, אלו שמצליחים, אנחנו רואים שם את האזורים
כן.
הללו.
אז למי שחובב מוח, האזור הזה נקרא ונטרומדיאל פריפרונטל קורטקס,
כן,
נכון?
נכון?
למי שרוצה לקרוא על זה יותר.
VM פריפרונטל קורטקס,
כן.
הקיצור. אחד הדברים המדהימים שלמשל רואים היום, זה שאנשים שמתמודדים בהצלחה גדולה יותר עם עולמם הרגשי, ובאמת פחות מפחדים ממנו, וגם לרוב פחות סובלים מחרדות ומנוירוזות, ומתפקדים יותר טוב, וחשים ב-well-being יותר גבוה וכו' וכו', זה אנשים שהמוח שלהם מאופיין בתשדורת עצבית טובה יותר בין אותו ונטרומדיאל פרפונטר קולטקסט, ולא רק הוונטרומדיאל, אלא בכלל ניתן לומר שהחלקים הקדם-מצחיים מרושתים טוב יותר, mm-hmm. ומדברים בצורה טובה יותר ותדירה יותר עם אותה אמיגדלה.
Mm-hmm.
האמיגדלה צריך לומר שהיא גם בחלק שמאל וגם בחלק ימין, אבל אפשר לקרוא לזה אוטוסטרדות. יש שם ממש תשדורת טובה יותר, מדובר על חלקים שאומנו לעבוד ביחד.
Mm-hmm.
וגם זה מאוד make sense. אם אני חושבת על ילד או על ילדה שגדלו בסביבה, לדוגמה, שלימדה אותם באופן עקבי שמותר להרגיש הכל,
mm-hmm.
אסור לפחד, לא כדאי לפחד. שוב, המילה אסור היא לא טובה בסביבה mm-hmm. מטפחת,
כן.
הטלת הבובל. מותר לך להרגיש הכל, אתה מסוגל להרגיש הכל, אני פה איתך, הרבה פעמים מגע, כדאי שיתווסף לזה, בטח ברגעים קשים, כי הוא מבסט עוררות עצבית נהדרת, בטח בינקות ובגילאים המוקדמים, מאוד מאוד מוריד עוררות עצבית. אבל ילד שגדל בסביבה כזו שמטפחת מסוגלות, הסיכוי שלו למשל ללקוט בחרדות, בפוביות, הוא יותר נמוך. והסיכוי שהמוח שלו יאופיין באותן אוטוסטרדות עולה. יש מחקרים למשל שהיום מראים שאם אנחנו ניקח עכשיו מחלקה שלמה ונשים אותה בשדה קרב, ולצערנו זה קורה, גם פה וגם בעולם, לא כולם יפתחו PTSD
כן.
בעקבות האירוע הזה. נשאלת השאלה למה, כי
כן.
כולם חוו את אותו אירוע, חלקם לא יאהב להיזכר אולי באירוע הזה, אבל האירוע הזה יעובד כמו עוד זיכרון לא נעים, אבל אצל חלק תהיה בהלה והפרעה דחק פוסט-טראומטית. ואחד הדברים שגילו, זה שאותם חיילים שפיתחו PTSD, הרישות או החיוות בדיוק בין שני המרכזים הללו, הוא פחות טוב.
את יודעת, אני כן רוצה שנספר את הסיפור של המחקר על הנחש, כי
כן.
אני חושבת שהוא סיפור מאוד יפה.
נכון.
במחקר, זה מחקר שעשו בוויצמן, מי החוקר?
כן, ידין דודאי.
ידין דודאי.
פרופסור ידין דודאי.
שבעצם ביקשו מאנשים לשכב בתוך מכונת MRI, כשמנטרים את פעילות המוח
כן.
שלהם.
כן.
ורצו להסתכל באמת על אותם אזורים, האמיגדלה והקורטקס הפרפרונטלי שדיברנו עליו.
נכון.
לא רחוק מהם נמצא נחש על מסוע.
נחש ענק שקוראים לו נחשון.
על מסוע.
יש לו שם, זה נחש מעבדה שמשתף פעולה בעל כורחו. נחש חי, קשור בצורה שהוא כמובן לא יכול לזוז, ובעצם התפקיד שלהם זה ללחוץ על כפתור, כשכל לחיצה מקרבת.
כן, כלומר אני שוכבת במכונה, ויש לי שלט שאני יכולה להגיד, קרב את הנחש והרחק את הנחש.
כן, נכון.
ואז רוצים לראות את התגובת פחד במוח שלי.
נכון.
ובעצם מסתכלים על אנשים גם שהם מראש מפחדים יותר ומראש מפחדים
נכון.
פחות. יש לנו תגובות שונות לנחש.
נכון.
ואז אנחנו רואים שאלה שמקרבים את הנחש, אז קודם כל לכולם יש תגובה של אותו אזור אומץ, של
כן.
הוונטרומדיאל פריפרונטל קורטקס, אבל אלה שפחדו יותר, יש להם תגובה יותר חזקה, נכון?
כן, כן. וזה נהדר, זאת אומרת, זה ממש אפשר לראות גם איך ככל שה... פעילות העצבית באמת באותם חלקים קדמיים עולה, הפעילות באמיגדלה יורדת. כן. זאת אומרת, יש ממש יחס, קשר הפוך בין שני האזורים הללו. זאת אומרת, ניתן לומר שהאזור הקדמי הזה תופס פיקוד, שליטה, בזמן אמת, אחרי שהתבצעה באמת למידה, זה דורש תרגול, ולוקח את העניינים לידיו. והביטוי של זה, זה באמת היכולת להתמודד.
כן.
עכשיו, גם אם פעם אחת התמודדתי עם פחד, זה לא אומר שאני יותר לא אחוש בפחד. וזה לא אומר שאני לא אזדקק להתמודד שוב עם פחד. כן. או דרך אגב אותו פחד, או פחדים אחרים. זאת אומרת, זה קצת דומה לשריר. אני צריך לעבוד עליו, כן? זאת אומרת, אני צריך לפתח מסה, ואני צריך לעבוד על זה. זה נכון שהחלפת האידאה הזאת שאומרת, אני רוצה שהכל יהיה בסדר, אני רוצה ששום דבר לא יציק לי, אני רוצה ששום דבר לא יכאב לי, ולכן כל פעם שמשהו עלול להכאיב או להציב, כי זה החיים, זה מייצר אצלי נוירוזה, וכדאי לנו להחליף אותה באמת לאידאה אחרת שאומרת, אני רוצה לחיות את האמת האותנטית שבתוכי. אם אנחנו עוברים לאידאה כזאת, היכולת שלנו להתמודד עם פחדים היא טובה יותר. זאת אומרת, ה-round zero שלנו הוא יותר טוב.
כן.
יהיה לנו יותר קל אולי להתמודד ולהפעיל את אותו מרכז, אבל זה לא אומר שאנחנו, זהו, ניצחנו, כן. ואין לנו יותר צורך כן. בלהשתמש בזה.
אני רוצה לספר עוד סיפור, היום אני נפתחנו.
כן.
שהייתי בת 16, טסתי לארצות הברית עם שתי חברות שלי, לבקר חברה רביעית. איפשהו מעל האוקיינוס.
כיסא אוויר?
מה זה כיסא אוויר? קצת יותר חמור מזה, כלומר היה כבר כזה אורות נכבים ונדלקים, דברים נשפחים מצד לצד.
כן.
הטייס, לפחות בפרשנות שלי, היה נשמע די לחוץ. כלומר, הוא אמר כזה, כולם נשאות במקום, דדדד, כאילו מין כזה תפעל הוראות, ואנשים כבר התחילו לצעוק. כלומר, אני הייתי בטוחה שאני הולכת למות, באמת למות.
כן.
הייתי בטוחה שזאת הטיסה האחרונה של חיי, עוד רגע אנחנו מתרסקים, המטוס ממש ירד, איבד גובה בצורה מאוד מהירה. קברתי את עצמי בתוך הסוואטשרט של חברה שלי, שהיא דווקא שמרה יחסית על קור רוח, אני חייבת לומר להגנתה, אבל אני הייתי בקטע של אני עכשיו דופקת את הראש שלי פה, מחכה למוות וסיימנו. וכמובן שלא התרסקתי, הנה אני כאן עד היום, אבל מאז נורא נורא פחדתי מטיסות.
בגלל שזה קרה לך, כן. וחווית את זה על בשרך, פתאום נראה לך, מה זאת אומרת, זה יכול לקרות בכל טיסה, אם נכון, זה קרה אז.
נכון. טסתי הרבה מאוד טיסות לפני כן, ושום דבר לא קרה, אבל עצם זה שזה קרה, זה הטה את הכף, והייתה תקופה שקצת נמנעתי, אבל החלטתי, אני הולכת להתמודד עם זה בכל זאת. ובאמת הטיסות שאחר כך היו מאוד 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 קשות. כלומר, הייתי ממש מפחדת, והייתי צריכה להחזיק את היד, ולא לקחתי איזה שהם כדורים או משהו, אבל ממש ממש פחדתי מזה. ואני זוכרת שממש עוד לפני שלמדתי טיפול קוגניטיבי התנהגותי, הייתי סך הכל בת 16, אבל עשיתי לעצמי תוכנית חשיפות. כלומר, אמרתי, טוב, אני כן. חייבת להתמודד עם הדבר הזה, כי אחרת אני הולכת לפחד ממנו, ואני הולכת לא לטוס יותר בחיים, ומאוד אהבתי לטוס. אז השיא של זה, מעבר לטיסות רגילות, היה לטוס עם בן דוד שלי, קוראים לו גיא קץ, היי גיא, שהוא מטיס מטוסים כאלה קטנים בתור תחביב, ואני זוכרת שממש הוא לקח אותי לטיסה, במטוס קטן כזה, מתפרק כזה, עם מלא רעש ורוח.
זה חשיפה זה קשה ממש, בתור זה, חשיפה ראשית.
זה היה השיא. באיזשהו שלב הוא אפילו קיבע את המנוע, כאילו זה חלק מהטריקים האלה שעושים, שאפשר לראות שהמטוס ממשיך לדעות גם בלי מנוע. אני ישבתי לידו ואכלתי גם, יש שני הגהים אומרים, הגה, אז יכלתי לשלוט בשני, וזו הייתה חוויה שהיא מצד אחד מאוד מפחידה, מצד שני אמרתי, הנה, אני הולכת למשהו שהוא הרבה יותר מפחיד ממטוס נוסעים כזה גדול, ואני שורדת את הדבר הזה.
כן.
עכשיו, אני לא אגיד שהיום אני לא מפחדת בטיסות. אני לא אגיד שאני יושבת בטיסה, ישנה בכיף, לא עוברות לי מחשבות מדיגות. אני מאוד 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 מודעת. כל רעש הכי קטן חדש מהמנוע, אני הופכת להיות המאבחן הטכני של המטוס. זה נשמע תקין, זה לא נשמע תקין, אבל אני עושה את זה בכל זאת. ואני טסה, ואני טסה הרבה. ויוצא לי לעבוד עם אנשים על פחדי טיסות. והרבה פעמים אומרים, טוב, זהו, הנה, טסנו פעם אחת, הגענו למצב הזה, ועכשיו זהו. מציתי, הנה, הוכחתי שאני יכול. ולא, לא הוכחתו שאתה יכול. כי הדבר הזה יחזור, אם אנחנו לא נתרגל את זה שוב ושוב ושוב ושוב.
את מדברת, ואני לא יכולה שלא לחשוב על כך שהתמודדות, וגם תרגול של התמודדות, זה משהו שמאוד מחזק אותנו. זה לא רק מעניק לנו חופש ותחושת מסוגלות, זה אפילו מחזק אותנו מבחינה חיסונית. ובטח התפקוד שלנו הוא הרבה יותר נובע מבחירה חופשית, כי אנחנו לא נמנעים מלעשות את זה, מלטוס. למשל, טיפול באלרגיות, בעיקר אלרגיות קשות, דרך mm-hmm. אגב, שהגוף באיזשהו אופן תוקף את עצמו, זה בדיוק בחשיפה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בדיוק הפיתוח של נוגדנים, של עמידות, זה בדיוק על ידי החשיפה הזאת, mm-hmm. כמובן הדרגתית, לא בבת אחת, אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים באמת על איזושהי חשיפה הדרגתית, שתוביל אותנו למצב, לא תמיד מה שכיווינו לו, אבל למצב שהוא באמת הרבה יותר טוב. Mm-hmm. בעניין הזה, זה לא רק שחוסר התמודדות מזיק לנו. Mm-hmm. זה כבר ברור לנו שהפחד להתמודד מייצר פחדים ונוירוזות וחרדות וכולי. Mm-hmm. ההתמודדות הנכונה מחזקת אותנו. זאת אומרת, יש היום מחקרים שלמשל מראים שדגימות דם של אנשים שמדווחים לעצם כעל מאוד מתמודדים, מול אנשים שמדווחים לעצם כעל bad copers, קוראים mm-hmm. לזה, מציגות תוצאות הרבה יותר מרשימות, הרבה יותר מטיבות, עם התמודדות עם פתוגן כזה או אחר. אבל החדשות הבאמת מפתיעות, זה שהמתמודדים מציגים תוצאות טובות לא רק ביחס למתמודדים הגרועים. הם מציגים תוצאות הרבה יותר טובות גם לעומת קבוצת ביקורת, שמורכבת הרבה פעמים מאנשים שמרגישים שהם לא נדרשים להתמודד עם יותר מדי. יש mm-hmm. להם איזו תקופת רגיעה, היו להם חיים באמת בלי יותר מדי דרמות או אירועים קשים כאלה ואחרים, שתיארו את עצמם כשלבים, רגועים, ולא נדרשים להתמודד עם יותר מדי. אז אנחנו מתוכנתים גם להתמודדות. זה לא רק שאנחנו מתוכנתים להרגיש, אנחנו ממש מתוכנתים כדי להתמודד, והתמודדות מוצלחת מחזקת אותנו.
מחזקת אותנו גם נפשית וגם פיזית בעצם.
כן, כשאנחנו לדוגמה סובלים מחרדות, לא מטפלים בזה כמו שצריך או לא מטפלים בכלל, מערכת החיסון מושפעת מזה.
כן. אז
זאת אומרת, זה לא סתם אנחנו חושבים, הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני חולה הרבה, כי אני בתקופה לא טובה. סטרס, לדוגמה, היום גם ברפואה הקונבציונלית, אנחנו יודעים שהוא מוביל לפגיעות של מערכת כן. החיסון, מעלה סיכוי למחלות לב וכלי דם.
הרבה פעמים אנשים שמגיעים לעבוד איתי על חרדות, הם מראש פונים ואומרים, יש לי הרבה כאבי ראש. כאילו, זה אפילו לא מה שמפריע להם, הקטע של של החרדה, הם עוד לא יודעים להגיד זה חרדה, אלא אומרים, הייתי אצל כל הרופאים, אין לי שום דבר, אני בריא, אבל אני הרבה לא מרגיש טוב, כואב לי הרבה הראש. כן. אז את מתחילה קצת לחקור, ואת מגלה שיש המון פחדים שלא מדברים עליהם, לא נותנים להם מקום, לא מתמודדים איתם, אבל זה יוצא דרך הגוף. וזה בדיוק זה הפחד הזה, של יש משהו מפחיד שהולך לקרות, ואם אתה לא מודע לזה ומדבר על זה ומתעסק עם זה, זה יוצא פשוט דרך מקום אחר.
כן, אני אפילו אתן פה ככה איזשהו וידוי, כי אנחנו גם בסשנים של וידויים, שקרה לי בעבר, שנכנסתי להרצאות בימים מאוד מאוד צפופים, מאוד מאוד לחוצים, אחרי לילות ללא שינה, לא צריכה לספר לך, ילדים קטנים, ופתאום קלטתי שלא היה לי זמן לפחד, או אני לא אגיד לפחד, אבל לא היה לי זמן להילחץ מההרצאה. וזו הייתה תחושה מאוד מוזרה, ואפילו הייתי מוטרדת מזה, שאני מתחילה הרצאה בלי סטרס. והיה לי איזשהו קול פנימי שנשף לי בצוואר ולחש לי, תהיי ערנית. זאת אומרת, את נכנסת להרצאה, זה מקום לא טוב להיות פה, להרגיש שאת מתחילה הרצאה כאילו את הולכת לסופר. אני לא רוצה להגיע לשם. לא רוצה, לא מוכנה. דווקא ההתעכבות או השהייה במקום ערני, זאת אומרת, בטח בטח להיכנס לסיטואציה שהיא נורא חשובה לי. היא נורא נורא חשובה לי, כי חשוב לי לעשות את זה כמו שצריך, חשוב לי להעניק למי שיושב מולי, לענות לו על הציפיות. זה בסדר גמור לשמור על ערנות, זה בסדר גמור שיהיה איזשהו קול כזה שיגיד לכם, בואו תנסו לראות אם באמת אתם במקום הנכון, להנחיח את עצמי, להפוך את עצמי לנוכח. זה מצב שבו אני מרגיש מאוד אלייב.
כן.
גם אם התחושה היא לא בהכרח נעימה.
שזה ממש נפוץ.
אנחנו מדברים על סטטיסטיקה בעולם המערבי של בן אדם אחד מתוך ארבעה אנשים.
מתוך ארבעה.
יחוש לפחות בהתקף חרדה כן. אחד בחייו.
כן.
מדובר במגפה.
כן, שזה ממש 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 הרבה. וזה לא תואם את כמה שאנחנו מתביישים בזה. כי למה זה הרבה פעמים גדל? כי אנחנו אומרים, אסור שיראו, אסור שידעו שיש לי התקפי חרדה, או שאני מפחדת מדבר כזה או אחר, ואנחנו מסתירים את זה, ויש אנשים שגם לוקחים תרופות, ומסתירים את זה שהם לוקחים תרופות, וזה הופך להיות איזה משהו כזה שהוא כללה. כאילו, אם זה משהו שקשור לנפש, אז זה מביך, זה משפיל, זה לא נעים, אסור שידעו על הדבר הזה. ובפועל,
כן.
זה יותר נפוץ מ... כל או רוב המחלות שאנחנו מדברים עליהן,
נכון.
אני אעיז לטעון שזה יותר נפוץ מכאבי גב,
כן.
אפילו.
לדעתי, כן.
כן, כלומר...
בטח באוכלוסיות מסוימות, בשכבות גיל מסוימות, כן.
כלומר, זה סופר נפוץ, אבל כל אחד עובר את זה בבדידות, בתחושה של זה רק אני. אני המשוגע או המשוגעת היחידים, שלא מעיזים לעלות עכשיו על ההר הזה, כשכל הכיתה שלי עולה, ואסור שידעו את זה, אז אני אמציא דברים אחרים, אני אגיד שלסבתא שלי יש יום הולדת, ושבדיוק משפצים לנו את הבית, ואני לא יכולה. ואז אני יוצרת עוד בעיות, בעיות חברתיות ובעיות של, של שקרים.
כן. הרבה פעמים אנשים שמדווחים על מה תתאר את החוויה בתוך התקף החרדה, שזה ממש סוג של מתקפה, הרי חרדה, כשמה קני, זה התחושה שאני עומד להשתגע.
כן.
אני עומד להתפרק, אני עומד להפוך להיות מישהו אחר.
כן.
אני חושבת שיש משהו, הפחד משיגעון הוא מאוד מאוד עמוק אצל מי שחווה אותו, כי... אני מפחד למעשה שהתודעה שלי תילקח ממני. חשוב לי לומר, גם לכל המאזינים, הפחד מהשיגעון שמופיע בהתקפי חרדה לעולם, עם דגש על המילה לעולם, לא מוביל אליו. Mm-hmm. פחד משיגעון לא יכול לייצר שיגעון. Mm-hmm. זה הדבר ראשון. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו שיגעון, השיגעון, אנחנו מדברים על התקף פסיכוטי, אנחנו מדברים על מצב פסיכוטי, זה מצב אחר לחלוטין, אנחנו לא ארחיב עליו, הוא נראה אחרת לחלוטין במוח, הוא מסווג ומאובחן על ידי סממנים אחרים לחלוטין. זה לא חרדה, זה לא נראה כמו חרדה, זה לא מתנהג כמו חרדה. למרות שהחוויה היא מאוד אמיתית בעת התקף החרדה, זה לא שיגעון. זה לא יכול להוביל לשיגעון.
כן. אני רוצה שניגע בקצת שאלות ששאלו אותנו בקבוצת פייסבוק. שלחו לנו הרבה שאלות ועל רובן כבר ענינו, אז אנחנו לא נחזור על כולם. יפעת טביב שואלת, בפרק הקודם דיברת על זה שאושר הוא דבר שצריך לתרגל ברמה יומיומית. האם יש תהליכים מקבילים לאומץ? מה עושים בתכלס כשפחד, גם אם לא רציונלי, הוא גורם שמונע ממך לעשות דברים? התשובה שלי לזה זה, קודם כל אחרי שהבנו מה הפחד ומה אנחנו צריכים לעשות, זה באמת לבחור בכל יום צעד קטן שמשאיר אותי חמה על ההתמודדות עם הדבר הזה. אז אם למשל אני מפחדת מכישלון ואני פרפקציוניסטית, אז ההתמודדות עם הפחד היא לעשות משהו בינוני. ובעצם לעשות לעצמי חשיפה לבינוניות או חשיפה לכישלון. אז אפילו ללכת, ואני יודעת שזה נשמע לא הגיוני, אבל זה הגיוני כשעושים את זה, לקשל בכוונה, או לעשות משהו שהוא 50% בכוונה. כל יום לעשות משהו שאנחנו אומרים, תכלס לא הייתי מגישה את הדבר הזה ככה, אבל הנה אני מגישה אותו. כן. זאת התמודדות עם הפחד הזה,
נכון.
שאני יכולה לתרגל אותה ברמה היומית, ואני יכולה לשאול את עצמי כל יום מה הצעד הקטן שמשאיר אותי חמה על הדבר הזה. או אם אני מפחדת מגבהים, אז אני יכולה כל יום לעלות לבניין השכונתי הגבוה ולהיות שם. לא חייב כל יום, אבל בצורת אדירה, משאיר אותי חמה בהתמודדות שלי.
בצורה הדרגתית, כן. החשיפה הזאת לדבר שממנו אני מפחד, וזה נהדר באמת עם פחדים שהם ספציפיים, גם אם הם מייצרים הימנעות או משליחים על הרבה תחומים או סיטואציות בחיים ועל התפקוד בכלל. כשמדובר, אני חושבת, על איזשהו פחד לא מוגדר, כללי יותר, הרבה פעמים שמאפיין חרדה, כמו פחד מאי-וודאות באופן כללי. אחת השיטות שגם מוכיחות את עצמה מבחינה מחקרית, כן, זה לא אומר שיטות אחרות הן לא טובות, אבל אני בחרתי ככה לציין את זו, זה מיינדפולנס. הנושא של מיינדפולנס, אפילו 5 דקות ביום, להביא את עצמי מצב שבו אני נינוחה, אני מרגישה במקום בטוח, מקום טוב, אני לבד, ואני מנסה לנטרל את עצמי כמה שיותר מגירייה חיצונית, אני עוצמת עיניים, אני לא שומעת שום דבר, אני לא נוגעת בשום דבר, אני לא עסוקה בעיבוד חיצוני, ואני פשוט מתחילה להתרכז בנשימות שלי, אני נושמת בצורה חופשית, לנשום את הנשימה, כן, לא מהר מדי, לא לאט מדי. ואחרי כדקה, אני מתחילה לשים לב לאיברים שונים בגוף, כמו למשל, אני מתחילה להתמקד בידיים, ברגליים, לשים לב לטמפרטורה שלהם. ואז בדקה האחרונה אפילו, אני מנסה לבצע קשיבות פנימית, זאת אומרת, קשיבות פנימית יותר מתוחכמת, כי מהרגע הראשון זה קשיבות פנימית, היכולת להתמקד בנשימות או בתחושות גוף, אבל לשים לב מה שלומי.
כן, זה כלי מצוין. היו לנו על זה אפילו 2 פרקים, גם 25 וגם 11 נראה לי, אז
אני מזמינה
אנשים גם לחזור לפירוט של הפרקים האלה.
זה כלי מצוין כי זה גם, אני תופס כמה ציפורים במכה. אני גם לומד בהדרגה להנחיך את עצמי ולהיות מסוגל להפנות קשב פנימה ולשהות בחוויה רגעית באופן לא שיפוטי. גם אם היא לא נעימה, גם אם פתאום אני שמה לב ש... אני חווה איזושהי מחשבה או איזושהי הרגשה לא נעימים, אני שוהה בזה, אני לא מעניקה לזה תווית, אני לא עסוקה בה אם זה נכון, לא נכון, טוב או רע, מה זה אומר עליי. זה פשוט מה שזה. זאת אומרת, להתבונן על זה בצורה לא שיפוטית, בשוויון נפש. וזה לא רק זה, זה גם היכולת הזו לעבוד על קשב. זאת אומרת, מיינדפולנס עובד גם על מערכות קשב, קשב וריכוז. שזה גם חיזוק של קוגניציה מעבר באמת ל... יכולת להתמודד עם עולם רגשי כן. כזה או אחר.
אני חושבת שזאת נקודה ממש חשובה, העניין הזה של התיוג והשיום, גם כן. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, וגם מחוץ לתרגול, כשעולות לנו מחשבות סביב הפחד, מחשבות כמו, אני לא אוכל לשאת את זה, מחשבות כמו, גם ככה שום דבר לא יעזור, ניסיתי כבר מלא דברים, זה יישאר ככה לנצח, אם אני אפחד מזה, זה באמת יקרה, כל מיני מחשבות שיש
קוגניציות לנו שהן... קוגניציות מחסלות,
כן,
מה שנקרא.
כן, שהן לא מקדמות אותנו, אז עוד לפני המאבק בהם, אנחנו לא צריכים להתחיל להתווכח עם המחשבות האלה, כמו פשוט לתייג, להגיד, הנה יש פה מחשבה מהסוג נכון. הזה, אפשר נכון. גם לתת לזה שם, זה מאוד יעיל, בטיפול אנחנו ממש נותנים לזה שמות, הקול המבקר, הקול המפחיד, מוצי, אוקיי? כל אחד והשמות שהוא בוחר
הטיגריס,
לתת. הטיגריס. ואז אני אומרת, אוקיי, הטיגריס שוב פה. הנה הוא כן, כאן, כן. זהו, אני רק שמה לב שהוא פה, ואני כן. מציעה את זה ממשהו שהוא אני, למשהו שהוא מחוץ אליי, שהוא קורה, ואני יכולה לבחור כמה להיכנס אליו או לא. עוד שאלה של קרן, אילו כלים יעזרו לי להגיע לאומץ?
אז אומץ, שוב, זה בעצם יכולת שמופעלת בריל טיים. כן, זאת אומרת, למשל, שוב אני אחזור לדוגמה שאת נתת, כי היא מאוד ממחישה את זה, כשאני מבחינה בפחד, לא כשאני מדברת עליו או מתארת אותו, כשזה קורה, כשאני שוהה ברגע הזה שבו מופעל הטריגר ואני מפחדת, במקום לתת לזה להשתלט עליי, לנהל אותי ולהימנע מהדבר שמנו מפחד, להפך, לרוץ לעבר הפחד. מה זה לרוץ? ללכת לקראתו בהתחלה, אוקיי? להיחשף לדבר שממנו אני מפחדת, ולראות מה קורה. לראות שהשד הוא לא כל כך נורא. החשיפה הזו, הדרגתית, שלדוגמה דיברת עליה, זה אומץ, כן? זאת אומרת, זה אומץ שאני מתאמנת עליו, אני עושה אותו באופן הדרגתי, אני לומדת אותו, אני מלמדת את המוח שלי, פתאום דפוס חדש, זה ממש בפרקטיקה, זאת אומרת, זה בהיבט ההתנהגותי, אני לומדת אותו להתנהל באופן אחר ממה שהתרגלתי עד עכשיו, כשאני מזהה את הפחד כשהוא עולה. היבט התנהגותי הוא לא תמיד חובה, זאת אומרת, אם למשל כרגע אני מזהה תחילתה של חרדה, מחנק, הזעה, יובש בפה, אין לי מושג ממה, אני אפילו מפחדת, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאני מפחדת מלהיכנס למקום סגור, לעמוד מול קהל, אני לא יודעת מה זה. במצב כזה, זה לאו דווקא ידרוש ממני לעשות משהו ספציפי, ללכת לפה או לשם. אבל מה שכן מומלץ לעשות זה לזהות את זה, ובשלב הראשוני ביותר לא לנסות לברוח משם. לא לרצות לברוח משם. כדי לנטרל את הפחד או את החרדה מהחרדה. וכבר הופך להיות למעגל קסמים. זאת אומרת, לסגל את עצמי, ואחד הדברים המופלאים וגם הנוראים ביותר של המוח האנושי, זה שהוא מאוד מאוד סתגלטן, מסוגל להסתגל כמעט להכל, שבמקרה הזה זה נהדר. אנחנו מסוגלים לשהות בחרדה, ואנחנו נתפלא עד כמה, כל פעם זה מפתיע מחדש, כשאנחנו מסוגלים להפוך את החרדה לפחות קטסטרופלית ולשהות בה, אפילו אם היא עדיין שם, אם היא לא נעלמת, העוצמה שלה, וגם משך הזמן שהיא תוקפת אותנו, המתקפה הזו, משך הזמן מתקצר, העוצמה יורדת. זאת אומרת, חלק מהמפלצתיות של הדבר הזה שקוראים לו התקף חרדה, נעוץ בעובדה שאנחנו גם מעניקים לו.
כן, ובעובדה שאנחנו כזה. לא רוצים לחוות אותו. זה מן נכון. הפוך על הפוך. כן. אני לא רוצה שזה יקרה, זה קורה עוד יותר. כן. ואני רוצה לחדד את הנקודה הזו שאמרת, שהיא ממש חשובה, שכשאנחנו מתמודדים עם חרדה ונחשפים אליה, אז אנחנו לא צריכים לנסות להרגיע את עצמנו. כלומר, כל נכון. התהליכים של תרגי, תרגי, תנשמי, זה לא טוב. כי זה רק עוד יותר מלחיץ. זה מה שרואים כן. במחקרים, שכשאנשים
כן,
מנסים...
כן, תרגי, תרגי, כי אולי משהו תכף יקרה לך.
כן, כלומר, נכון. כשאני מנסה להרגיע את עצמי, זה כמו שכשאנחנו כועסים ואומרים לנו, תרגי, הדבר האחרון שאנחנו זה נרגעים, נכון?
כן.
אז גם כשאנחנו אומרים לעצמנו, תרגי, 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 זה לא מרגיע, זה מלחיץ.
כן.
אז זה לחוות את החרדה, וזהו,
כן,
אוקיי?
זה let it be. כן. זאת אומרת, תהיו בזה, תישו בזה, אתם לא תשתגעו. אתם לא תתחרפנו, זה לא יקרה. זה מאוד חשוב לי להעביר, זה לא יקרה. הדבר הזה כשלעצמו פשוט, זה לא מביא לשם. אתם לא תחטפו התקף לב בגלל זה. המון המון אנשים מגיעים למיונים ברחבי העולם ובארץ, ובטוחים שיש להם התקף לב, ואז עושים להם אק"ג, ובודקים אותם ומסבירים שזה התקף חרדה. ואתם בהחלט עשויים לגלות שדווקא השהייה בחרדה ולא המנוסה ממנה, יכולה להוביל לפתרון האמיתי.
אנחנו לא תמיד צריכים לקחת יותר מדי ברצינות את כמה שבא לנו או לא בא לנו להתמודד עם זה עכשיו. כלומר, הדיון הזה על אומץ הוא לא רק, אוקיי, הבנתי עכשיו שאני רוצה להתמודד עם זה, אלא עצם זה שאני אעשה את זה, בין אם מרצון ובין אם בלי רצון, זה ישנה את התחושה
נכון,
שלי.
נכון, כדאי לי. כן. זאת אומרת, כדאי לי. Love yourself a little.
כן, וזה החלק של הקורטקס השולט, שאומר, זה הדבר החכם לעשות, וזה לא משנה אם עכשיו בא לי או לא בא לי, כדאי, כלומר, זה מרגיש לי נכון, אלא עצם זה שאני עכשיו אכנס למעלית כשאני מפחדת, זה יגרום לי בעצם נכון. להיות אמיצה.
שכאן באמת גם מדובר על, על, על יכולת שהיא מאוד מורכבת, כי אני, אם פעם אחת עשיתי את זה, שהיתי בחרדה, למרות שנורא פחדתי מזה, אבל הצלחתי לעשות את זה, וזה היה לי קשה. Mm-hmm. אף אחד לא אומר שזה בהתחלה יהיה קל, זה קשה, כן. זה מורכב. בפעם הבאה כשזה מגיע, אנחנו מסוגלים לחשוב על מה קרה אז. Mm-hmm. זאת אומרת, איך הרגשנו? אנחנו מסוגלים להיזכר בתחושה, ואנחנו גם מסוגלים לחשוב על מה יקרה לנו אם נעשה את זה עכשיו. איך נרגיש עוד 5 דקות? איך נרגיש עוד רבע שעה? וזו יכולת נפלאה, זאת אומרת, להבין איך המעשה שלי כרגע בהווה ישפיע, או מה תהיינה ההשלכות שלו בעוד 10 דקות.
תודה לחני ולאביטל ולרן ולקמי ולדנה ול... עוד רבים וטובים, נוגה ואורית, ששלחו שאלות. אז אנחנו מתכנסות ככה לשלבי סיום, ואני רוצה לשאול אותך, אם תסכימי לענות, ממה את מפחדת היום?
אני מפחדת מכל מיני דברים. מצבים של אי-וודאות בהחלט יכולים להטריד אותי, ואני עובדת על עצמי ביום-יום על היכולת לקבל את זה. פעם פחדתי לבכות, היום אני יכולה להגיע הביתה, לתלות כביסה עם הבת שלי ולבכות תוך כדי, כי פתאום צף משהו והוא מכאיב לי, אין לי שום בעיה עם זה, אז דווקא לעמק השווה הזה הגעתי. אני בהחלט מפחדת מהאי-וודאות או מהלא ידוע, ואני מאוד משתדלת כל הזמן לומר לעצמי שזה מה יש. זאת אומרת, באמת הדברים הם לא ידועים ולא ודאים, ולייצר עם עצמי כל הזמן דיבור פנימי, שזה חלק מטבעם של החיים. ואני חייבת לקבל את זה. זאת אומרת, זה כמעט שיח יומיומי.
אז הדרך התמודדות שלך היא להגיד לעצמך שככה זה?
ככה זה, אבל זה בעיקר גם, אני חושבת שעשיתי איזושהי החלטה עם עצמי, לפני כמה וכמה שנים, שאמרתי לעצמי שאני רוצה, אני בוחרת ואני רוצה לחוות את האמת שבתוכי. גם אם היא לא נעימה, גם אם היא מטרידה, גם אם היא כואבת. אני מעדיפה אותה על הניסיון להימלט ממנה, ולחוש בנוירוזות וחרדות וכולי, ואני מזכירה לעצמי את הבחירה הזו כל יום מחדש. כדי להתמודד עם זה, אני עושה כל מיני דברים, אני יכולה לעשות מיינדפולנס, אני יכולה לכתוב, אני כותבת שירים. שירה זה דרך נהדרת, דרך אגב, אם יש מי שמאזינים שכותב, זה דרך אסתטית, אפילו לקחת כאב, כן? זה יכולת להוציא אפילו מכאב משהו אסתטי ויפה.
תודה. ששיתפת. כמובן יש הרבה דברים שאני מפחד מהם, אבל משהו שאני מתעסקת איתו ספציפית ממש בימים אלו שהוא אקטואלי, זה פחד קראתי לזה פחד מלתפוס מרחב, או פחד מלהראות הצלחה. כלומר, כשיש דברים שאני מצליחה בהם, אני שמה לב שאני נורא מצנזרת אותם, או מצניעה אותם, או גם מול חברים וגם...
גילית, למה?
כן, גיליתי למה. הפחד הוא בעצם פחד מדחייה. פחד שזה ירחיק אנשים אחרים. אז ההתמודדות שלי עם זה, אם דיברנו על חשיפות, זה להתחיל לשתף יותר, וזה ממש ממש קשה לי. כלומר, אני מוצאת את עצמי, ממש רושמת לעצמי תרגילים, לשתף היום חברה במשהו שהלך לי טוב והצליח.
אבל ההנחה הזאת, שאם אני אראה הצלחה וזה ירחיק חברים, היא גם נובעת מאיזושהי הנחה בסיסית. שאומרת שאנשים או חברים עלולים להתרחק אם הם רואים אותי, או אם הם מבינים שאני מוצלח, כן? זאת אומרת, זה מצביע על איזושהי הנחה, באמת לגבי האופן שבו אני תופס את טבעו של האדם, כן?
כן.
אני חושבת שנלסון מנדלה אמר את זה שתנו לאור שלכם,
כן,
להקרים.
זה מיוחס לנלסון מנדלה. כן. אז אנחנו נתכנס לסיכום הפרק. אם אפשר לצייר איזשהו מדריך או מתכון או הנחיות, ההנחיות שלי הם כאלה ואני אשמח שתוסיפי, לזהות את הפחד, להכיר בו ולקבל אותו ולהבין שהוא לגיטימי, להבין איך הפחד הזה מנהל את החיים שלנו, איזה התנהגויות ביטחון או הימנעויות יש לנו, ואיזה מחירים אנחנו משלמים את הדבר, על הדבר הזה.
מה הוא משרת.
כן, גם מה הוא משרת, אבל גם איפה הוא פוגע, ובמידה ואנחנו מחליטים להתמודד איתו ולעשות שינוי, אז בעצם לפרוס בצורה הדרגתית את הדברים שאנחנו יכולים להיחשף אליהם מהקל אל הכבד, כלומר מדברים שקצת מפחיד אותי לעשות, לדברים שאומייגאד, הכי מפחיד אותי בעולם לעשות אותם, ואחד אחד לגשת אליהם, כשבכל התמודדות כזאת, להיות מוכנה לחוות את החרדה, לחוות את הפחד, להרגיש אותו ולא לברוח ממנו.
כן, זה תרשים זרימה ממש מדויק ונכון. היכולת באמת לייצר לעצמי איזושהי תפיסה ברמה הקיומית היומיומית, זה משהו ש... זה סוג של אבן בניין של מציאות, בוא נקרא לזה ככה, שאומר, היום יום מורכב גם מפחדים, גם מחששות. אני לא רוצה ואין לי אנרגיות לנסות להוקיע אותם או למחוק אותם מהמפה או מהתודעה שלי, זה פשוט לא יקרה. זה חלק ממני, זה חלק מהפאזל הגדול הזה שקוראים לו אני, העצמי, הסלף שלי, ולהפוך באמת למי שאני רוצה להיות, כי אני חושבת שהדבר הזה שהאני, האידיאלי, זה באמת אני שיודע להתמודד היטב עם פחדים, ובמובן הזה הוא מאוד חופשי.
אני רוצה להזמין את המשתתפים, את המאזינים, לכתוב בקבוצת פייסבוק שלנו על ממה הם מפחדים, ואיך הם רוצים להתמודד עם זה. את תהיי מוכנה לענות גם על שאלות שיעלו אחרי הפרק בקבוצה?
כן, בשמחה.
מעולה, יופי. איך פה אפשר למצוא אותך, את הפעילות שלך, לאן את מזמינה אותנו בקרוב?
אפשר לפתוח בפייסבוק את ה-Sensitive Brain, או המוח הרגיש, זה עובד גם בעברית, גם באנגלית. אפשר לשאול שם שאלות, כמובן, להפנות אליי פניות, אפשר לראות שם כל מיני קטעים.
ויש לך גם הרצאה, נכון?
כן, אפשר לראות שם הרצאות שמתקיימות בכל מיני מסגרות, גם לקהל הרחב, תחת כל מיני נושאים, יש גם הרצאה שמדברת על פחד ואומץ.
תודה רבה לך, אני חושבת שהיה פרק ממש משמעותי וגם מאוד מעניין בשבילי וגם חושפני בשבילי, אבל אני חושבת שזה ראוי בפרק שמדברים בו על פחד להוציא את השדים, מה שנקרא, ולדבר על
מסכימה.
הפחד. אז תודה רבה לך ותודה למאזינים היקרים. אני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות ב-29 במאי, יש לי הרצאה על מיינדפולנס בתל אביב, וב-12 ביוני יש פרק לייב של הפודקאסט שיהיה שוב בטוקהאוס, אז תשריינו לכם ותבואו לראות פרק קורא בלייב. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לך קרן, בפעם השנייה שאת כאן היה אפילו יותר טוב לדעתי, ותודה למאזינים, ושיהיה שבוע נפלא ואמיץ. ביי ביי.